no.
מה? דיברנו על ההפלה ודברים האלה? אבל דיברנו אל מול השואה, לא דיברנו. כן, לא, אבל את הפרק שלי על ימונל נוח אל מול השואה לא דיברנו, וזה אני רוצה לעשות. מאמר גדול שכתבתי נקרא אמונה אל מול הפחיה. כי יום אחד התחבר לי שההפך של אמונה איננו כפירה במקרא, על כל פנים, כי אין כפירה. בכל המקרא אין כפירה, יש עבודת אלילים, אבל אין כפירה. כתבתי אמונה אל מול הפחיה, זה נכנס בתוך קובץ שנקרא על האמונה, שיזם בעצם דוד קורצווייל לזכר בנו שנרצח בעצמונה, והאורחים היו משה אלברטל ואבי סגי, אבל באתר שלי יותר קל שמיכול אותי. זה משהו בשעה הזאת. ההפתעות שלי הייתה שגם בחז"ל לא מצאתי אמונה כהפך של כפירה בשום מקום. במקרא אין כפירה, יש עבודת אלילים, אבל בחז"ל יש כפירה. מי שכפר בעבודת אלילים כאילו הודה במי שאמר והיה עולם. היינו, כופר הוא ההפך של מודה. מודה, מודה אני לפניך. יש מודה, יש כופר, כמו בבית משפט. אבל ההפך של כופר הוא לא מאמין. ואז התברר לי, אתם מבינים, אחרי עשרות שנים בבית מדרשו של הרב קוק והרב צבי יהודה, שבאמת אמונה כהפך של כפירה זה רק מרב סעדיה גאון ולא לפני כן. רב סעדיה גאון מודע שהוא נותן תוכן חדש למושג אמונה, משמעות חדשה למושג אמונה, היינו תוכן שדוגלים בו, אמיתות שדוגלים בהן, וזה מה שרווח, כן, אמונה מול כפירה. אבל הרב קוק למשל קורא לזה גוף האמונה. בשורש האמונה הוא חוזר למושגים ראשוניים, קיומיים, מקראיים. אני אומר חוזר, היינו אמונה שההפך שלה הוא חידלון וייאוש. ובאופן מרתק מצאתי שהרב סולובייצ'יק עושה בדיוק את אותו הדבר במקום אחר לגמרי, נקודת מוצא פילוסופית אחרת לגמרי. הרב קוק הרמוניסט, הרב סולובייצ'יק אקזיסטנציאליסט, והנה שניהם אומרים דבר אחד: צריך לחזור לאמונה בהקשר המקראי. הרב סולובייצ'יק כותב את זה ככה, הרב קוק זה בא דרך עולם הקבלה, אבל ברור שזה העניין. הרב סולובייצ'יק בפתיחה לאיש האמונה הבודד: אין לנו ברירה אלא לחזור לאמונה במובן המקראי. זה הראה לי הרב מאיר ליכטנשטיין, כשסיפרתי לו על הגילוי הזה שאמונה מול כפירה זה לא רק שזה לא במקרא, זה גם לא בחז"ל, שזה מתאים לי להגות הכללית של הרב קוק, אז הוא אומר לי, זה גם כתוב במפורש אצל הרב סולובייץ'. אז פתאום ראיתי שמשני עולמות באים למקום דומה מאוד, ו חזון איש, כשהוא כתב אמונה וביטחון, הוא עושה את זה בסגנון אחר, אבל הוא עושה את אותו הדבר. היינו אמונה, זה ביטחון. בתוכן, בהגיעה הליטאית. כן, אמונה זה ביטחון, זה חוזק, זה עוצמה. אומנה זה עמוד שמחזיק את הגג. אמנם כן, אומן ואומנת ושמחזיקים תינוקות, נכון? אמן זה קיום, זה הכל ביטויים של חוזק וקיום. אז מה פירוש ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוהיכם, או אשר לא האמנתם בי? אפשר להגיד על משה ואהרון שהם לא האמינו בשם במובן של כפירה, זה הרי אבל ורותוח. אלא פירושו, לא סמכתם עליי, לא בטחתם בי עד תום, לא סמכתם עליי עד תום. והאמין בהשם אברהם, פירושו שהוא בטח, שהוא סמך עליו, וכיוצא בזה. ואלו ומצאתי עוד מושג של אמונה במקרא, גם בחז"ל, והוא ההפך של אבל. זאת אומרת, אמונה היא היפוך של חוסר ביטחון וחידלון, ואצל הפוגעים האחרונים גם הפך של ייאוש, אבל אמונה היא גם הפך של אבל. במקרא ובחז"ל: אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו, במקביל לישפוט תבל בצדק ועמים במישרים, יושר. וצדיק באמונתו יחיה, פירושו ביושרו. מה הקשר בין אמונה במובן של חוזק ותוקף ועוצמה לבין המובן של יושר וצדק? ברור, נכון? ודאי, אנשי אמנה הם אנשים שאפשר לסמוך על מילתם, שמילתם מילה. מחוסרי אמנה אי אפשר לבטוח בהם. שמתי כמוטו למאמר הזה: אמונה אל מול הפכיה. את המהר"ל בתחילת נצח שכתב: הדבר הטוב נודע מאפקו ידיעה אמיתית. כשבאים להגדיר מושג, כדי לדעת ידיעה אמיתית, פירושו לשים את האור מול החושך ואת הטוב מול הרע, את החיים מול המוות, ואת הגאולה כהיפוך הגלות. אם כן, יצא שאמונה, פרק אחד זה אמונה כביטחון מול חוסר ביטחון, ולצידו אמונה מול עוול, היפוך של עוול, ואחר כך גם במקרא וגם בחז"ל, ואצל רב סעדיה גאון מופיע התוכן של מה שאדם חושב ומאמין שהוא אמת. כן, זה גם כן, זה מתחבר בעניין הזה של אדם או קהל או עם מאמינים, דוגלים באמת, דוגלים במלוא העוצמה, מחזיקים במלוא התוקף באמיתות מסוימות, אבל שם כבר יש תכנים. הרב קוק, כפי שאמרתי לכם, מבדיל בין גוף האמונה ושורש האמונה. כששורש האמונה הוא שורש החיים, האמונה העליונה היא שירת החיים, סוד הנשמה בנצחיותה, והרב סולובייצ'י כותב, כפי שאמרתי, אין כוונתו של חיבור זה לדון בבעיה, חיבור זה זה איש האמונה הבודד, אין כוונתו של חיבור זה לדון בבעיה עתיקת היומין של אמונה ושכל, שזה מה שהרב קוק קורא גוף האמונה, האמיתות, העקרונות. האדם המאמין אשר חווייתו הדתית עמוסה מאבקים פנימיים וסתירות, הפוסח על שתי הסעיפים בין דבקות באלוהים ובין ייאוש, שעה שחש כי נעזב על ידי האלוהים, ואשר משוסע בגלל הניגוד המובלט בין הערכה העצמית ובין התבטלות, תפקידו קשה היה מאז ימי אברהם אבינו ומשה רבינו. אפשר לציין את אופייה של הדילמה בפסוק בין שתי מילים, אני בודד, הנני מתייאש משום שאני בודד, ועל כן מתוסכל אני, מאידך חש אני שכוחי נתחדש בי, מפני שחוויה זו של בדידות דוחקת את כל כולי לעבודת השם. הסיבה האמיתית והמרכזית של תחושת הבדידות אשר ממנה איני יכול להשתחרר מצויה במישור אחר, היינו בחוויית האמונה עצמה. אני בודד מפני שבדרכי הצנועה והבלתי מושלמת אני איש האמונה אשר לדידו להיות פירושו להאמין. והוא מצהיר על זה שם שהוא חוזר למובן המקראי. חזון איש כותב, האמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. זאת אומרת, לא תוכן, לא הגדרות. ואז באתי אל הפרק האחרון במסע ההיא, שנקרא אמונה אל מול השואה. וקראתי לזה שלושה ניצולים, שלוש תשובות, אמת אחת. פתחתי כאן בפסוק מתהילים, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו האדם, אזי חיים בלעונו בחרות הפעם בנו. קוף קף דלת. בפרשנות מחודשת לפסוקים אלה אפשר לומר, לולי האמונה בהשם שחזרה להיות אמונה קיומית בשורש החיים, אמונה שהיפוכה חידלון וייאוש, ספק אם היינו יכולים להחזיק מעמד בקום עלינו האדם בזמן השואה, אזי חיים בלעונו. כל אמונה שכלית פשטה את הרגל, כל הבנה אנושית איבדה את משמעותה, כל תוכן וכל הגדרה של אמונה הפכו לעין, והחוכמה מעין תימצא. וכך אמר הרב יהודה עמיטל, פליט שואה שזכה לעלות ארצה ללמוד וללמד תורה בישיבותיה ולהעמיד בהנהגתו את ישיבת הר עציון בגוש עציון המתחדש. אתם מכירים את עולם בנוי חרב ובנוי או לא? כן, מכירים? בכל זאת אני קורא חלק. חוגים מסוימים ורבנים מסוימים מספקים הסבר ותשובה לכל צרה ואסון. הם יודעים לענות למשל מדוע נהרגו מספר ילדים. פעמים רבות הם תולים זאת בחטאם של אחרים. נתאר לעצמנו, אילו היינו אומרים לאותו רב, יש לפניך שתי תמונות, כאן נהרגו מיליוני ילדים וכאן נהרגו עשרה. מה היה אומר? על עשרה יש לי תשובה ועל מיליוני ילדים אין לי תשובה. מוכנות לספק תשובה והסבר לעשרה ילדים שנהרגו משמעה סילוק השואה מתודעתנו הדתית. מי שלא סילק את השואה מתודעתנו הדתית לעולם לא יאמר יש לי תשובה. ואיני מדבר על ההשלכות החינוכיות שעלולות לנבע מגישה זו. אם יש הסבר ותשובה, מה תענה לבנך שישאלך מחר לאמור למה קרה בשואה מה שקרה? ואז הוא מתחיל עם חובת הלבבות, אתם את זה מהסתם יודעים. בעל חובת הלבבות פיתח את יסוד עבודת השם על בסיס הכרת הטוב. וכך ממשיכים בעקבותה. אבל בעל חובת הלבבות מציע בשער העשירי גם דרך אחרת בעבודת השם. כמו שנאמר על אחד מן החסידים שהיה קם בלילה ואמר אלוהי ירעבתני וירום עזבתני ובמחשקי לילה הושבתני והוזכה וגודלך הוריתני אם תשרפני באש. להוסיף כי אם אהבה אותך ושמחה בך, דומה למה שאמר, הן יקטלני לא היחל. ועל העניין הזה רמז החכם ואומרו, צרור אמור שדי דודי לי בן שדי ילין, ואמרו חזל הדרך הדרש, אף על פי שמצר וממר לי, צרור אמור, אף על פי שמצר וממר לי דודי בן שדי ילין. במדרגה האחרונה של חובות הלבבות, שער אהבת השם, בסס רבנו בחיי את אהבת השם, לא על הכרת הטוב, אלא על אמונה שקיימת ועומדת אפילו בתקופה של הסתר פנים. עמודים 120-123 בספר. ויש פה קטע שהוא מספר, ביום הכיפורים שלאחר המלחמה, זה יום הכיפורים של תש"ה, התכנסנו ממש ממש באלול להסתלקו הגרמנים. כי הסתלקו חזרו, יש שם עוד קטע. ביום הכיפורים שלאחר המלחמה התכנסנו לתפילה באחד המרתפים. איני יכול לתאר את סערת הרגשות שחוויתי אז במלואה, אך משהו אמנה אנסה לשחזר. הייתי צעיר, לא היו לי ילדים, היו שם יהודים שאיבדו הורים, ילדים, בני זוג, אחים ואחיות, הם התפללו ואני איתם. האם עבודת האלוהים שלהם אכן התבססה על הכרת טובו של הקדוש ברוך הוא? האומנם יהודי שאיבד את אשתו וילדה מסוגל לעבוד את השם על בסיס הכרת הטוב? האם יהודי שתפקידו היה הוצאת גופות שרופות מכבשניה של אושוויץ יכול לעבוד את השם כשההכרה עומדת בבסיס העבודה היא הכרת הטוב? ואז הוא מביא בעמוד, שם בעמוד 124, הוא מספר על שיחה שהייתה לו עם אבא קובנר. אבא קובנר, אתם יודעים מי היה אבא קובנר? מנהיג המרד ב... לא בגטו ורשה, בגטו וילנה. המרד שלו, שבו נלחמו כל הלוחמים מכל המפלגות יחד בלי חלוקה. זה אבא קובנר. איש השומר הצעיר, אבל הוא לא הסכים לעשות יחידות על בסיס מפלגתי. אבא קובנר שאל אותו, איך אתה מאמין אחרי השואה, את הרב עמיטל? אמרתי לו, איני יודע ניסיונו של מי גדול יותר, שלי או שלך. אתה דגלת באמונת האדם. אחרי השואה אתה עוד יכול להאמין באדם? אני מאמין בקדוש ברוך הוא, איני יכול להבינו. אבל אדם אמורים להבין, במה אתה מאמין עכשיו? כך כתוב בספרו של הרב עמיטל, עולם בנוי חרב ובנוי. אתם יודעים למה בנוי חרב ובנוי, זה אתם יודעים. מאחר שהרב עמיטל אינו מספר מה הנער בקובנר, שהוא לא ענה באותה הזדמנות. פניתי אני לספרו של אבא קובנר לעכב את הקריאה. לעכב את הקריאה. מוקי צורי ידידי ערך אותו. ודליתי משם מה שנשמע באוזניי כמעין תשובה. תשמעו פרק מלעכב את הקריאה של אבא קובנר, שאני פה מנהל דו שיח בין ניצולים, כן? אני שם את אבא קובנר מול כמשיב לרב עמיטל. הפרק נקרא על אטומיזציה של הכלל. כאן בארץ מצאתי את האנטיתזה לשם, לגולה. לא בגבורת הנוער כאן לעומת פחדנותם לכאורה בגולה. הם לא היו פחדנים. גם לא בגאווה כאן לעומת נמיכות הרוח שם, ולא חלילה במנטליות של כמעט אדם חדש וכולי. כל הדברים האלה הוא לא מוכן לקבל. אלא בכך שכאן ראיתי את התגבשותו של כלל מודע ולוחם. לעומת כלל שורשי, תוסס, מלוכד וחיוני, בגולה, שבין לילה התחוללה בו אטומיזציה אנושית גמורה. הוא קרא נפל לפני שנטבח. את התהליך הזה של ההתפוררות ראיתי בווילנה, ורק לימים הבינותי לדעת שאותו דבר קרה קודם לכן בלודג' ובוורשה, ושהיה תהליך כזה לפני כן בברלין, אולי כבר בליל הבדולח. עדיין מיליוני יהודים היו בחיים. רוב רובם של הריכוזים והקיבוצים היהודיים עדיין עמדו על נפשם, אך כבר מתפורר הכלל היהודי, ותחת ריצה ותושייה, מתערער לחלוטין כושר התפקוד והפיכחון של הדור והנהגתו, ונותרה רק בדידותו ונאיביותו של היחיד המפוחד המבקש מפלט לעצמו. תשימו לב איך האיש היחיד הבודד והמפוחד פה הוא לא מושג פילוסופי אלא באמת קיומי, ואיך הוא לא מוביל לשום מקום, כי הרב סולובייצ'יק כותב את הדברים האלה ממרחק, הוא לא היה בתוך השואה. ידעתי בראשית בארץ את הכוחות המפוררים, את הלטיפונדיות הביטחוניות היישוביות של ראשון ורחובות, שכל אחד מחזיק בנשק שלו לפי מפתחות מפלגתיים, את הפער החברתי בין מגויסי צפון תל אביב ודרומה. אתם שומעים? לפני יותר מ-60 שנה. את הטנקות, מכלים של ציוד ונשק ששייכים רק לאזור, את הטנקות של המגדים האזוריים. גם כאן לא היה יחד דבר מובן מאליו. מכל מקום לא הלכה למעשה. לא היחד הנחה את התפקוד של אזרחים והצבא. אבל כאן בארץ חשתי שמתרחש התהליך ההפוך ממה שהכרתי. כאן הכלל מתגבש יותר ויותר. בייסורים, בדמעות ומחאות, תוך כדי מעלומות המלחמה, שמעט מאוד ניצחונות היו בה בתחילה, התחשל היחד, האזרחי והצבאי, נוצר כלל בעל פרצוף וסימני היכר. התחלתי לראות זאת בהליכה של אנשי רחובות למשלטים לחפור שוחות. הייתה יציאה מן ההרגעה והשעננות, הודגש פרימת הצרכים הכלליים. ניתן לומר שתחת הלם המלחמה הגוברת והמתמשכת נתלכדה הקהילה והתעמקה ההבנה לצורכי הכלל. האגואיזם נדחק לשעה. את ההתהוות הזאת במלחמת העצמאות בארץ לעומת ההתפוררות שם בגולה, ביקשתי להעלות בספר פנים אל פנים, ספר שאבא קובנר כתב, לאו דווקא את סיפור עלילות הגבורה של מעטים מול רבים, כי החוויה ההיסטורית האמיתית לא הייתה של מעטים מול רבים, אלא של מלוכדים מול האתגר. זה היה בשבילי הרגע המנחם בפגישתי הראשונה עם הארץ, וזו מקורה של כל יצירה אנושית, הנחמה שבקצה הייאוש. ומתוך החיוב למדתי יותר ויותר על השלילה שם. מה הם סימני הזיהוי של עולם הגטאות והמחנות? שותפות הגורל? ובדילות ההכרה של הנידונים, כל אחד לעצמו. דומה שלא הייתה בהיסטוריה היהודית שותפות גורל ברורה מזו שבעידן הנאצי. השיטה, התעמולה, הבידוד, הכפייה, השיעבוד, העונשים, הרמייה, הריכוז וההשמדה, והכל היו שווים לפני הצורר. עשירים ועניים, דתיים וחילוניים, לאומיים מתבוללים ומשומדים, אזרחי הרייך מדורי דורות ומהגרים, וסט-יודן ואוסט-יודן, אתם יודעים מה זה. לכולם נועד גורל משותף ללא עדות, ולמול הגורל הזה עמדנו אנו בבדילות שלא ידענו כמותה, בין הקורבנות המועדים לטבח, בינינו לבין עצמנו, בגבולות הזמן האבוד והקצוב לכולם, גדרו עצמם בעלי כוח מדומה, משוללי כל האמצעים, בעלי קשרים כביכול עם השליטים ועובדי עצות, נובורישים של גטו התנקרו לבעלי בתים מרוששים ומוקי חפן, בריאים התרחקו מחולים, אגונים ממלשינים, מצילי רוח מנוכלים. זה היה עולם שבראו השטן. השטן בראו, אך המדיום הראשי היה היהודי, כפרט וככלל. במבט לאחור אני יכול להבחין את המקום והשעה. אחרי מכת הקונטריביוציה הקשה, החובה של התרומה לאוצר השטן. אחרי מכת הקונטריביוציה הקשה, שוב לא היה כלל יהודי. אמנם ניתקנו חזרה ממוסדות, מהיודנראט וכל כיוצא בזה, זרועות של בית קהילה, אך מאחורי כל זה עמדה רק דאגת הפרט השקוע בצרותיו, בפחדיו, בחיפוש אחרי צל של ביטחון לו ולמשפחתו, ואחר כך לו ולשרידי משפחתו, ולבסוף רק לו ורק לו, וישרף שאר העולם. אלה מהמכות המתעתעות והמפלגות הונחתו בשיטה ובחישוב, והאטומיזציה של הכלל התחוללה ולא נעצרה עוד. עד כדי כך טראומטי הייתה כנראה חוויה זו בזיכרוני, חמורה מן המוות עצמו, שלא יכולתי שלא לתת לה ביטוי אחרי שנים רבות בפואמה אחת שזירת התרחשותה היא בתוך הגטו, לפנים מן הגדר, המפתח צלל. הוויה של אנשים שכל אחד מחפש בציפורניו ולעצמו סדק למקלט, סדק להיחלץ מן הגדר המאיימת, ולו לשעה, ולו במחיר הגבוה ביותר. הוויה שכל שהיה כלל וסמכות ציבורית מתפורר לו. המחתרת. על רקע זה ניסיתי להעלות את ייחודה של המחתרת. מעולם לא רוממתי אותה בתרועות גבורה וניצחון. לא קראתי לה המרד הגדול ולא מלחמת היהודים, הרי מבחינה צבאית היא לא השפיעה כהוא זה על עצירת ההשמדה ועל מהלך המלחמה. שום מרידה, גם לא המרד הפולוני בוורשה, שלא היה תקיף חמוש ומקיף כמוהו בהתקוממות של שום עיר בירה נגד הכובש, לא הצליחו לשנות את מהלך האירועים. לא ההיבט הצבאי היה העיקר, קל וחומר מעשה היהודים. כבר נאמר ונאמר, לא היה שום סיכוי להצלה משמעותית במעשה המחתרת. ההצטרפות למחתרת, בעיקר זו שקרה למרד בגטו, אחראי אישית קשה. מניין שאבו האנשים את השראתם? מנעוריהם? צעירים היו גם רבבות הפסיביים, וכן רבו הצעירים בשורות השותקים. אומץ לב ידעו לגלות גם אחרים. גם לעת צרה לא מגלים בני אדם אלא מה שהיה בהם קודם לכן. למחתרת הצטרפו אנשים בעלי סימני זהות ברורים, מהפכנים שנתנסו בהתנגדות למשטרי עריצות אחרים, תאים קומוניסטיים שראו בהצטרפות למחתרת מעין מילוי פקודה, מתוך הזדהות מוחלטת עם מטרות המלחמה של ברית המועצת. אבל הגרעין העיקרי של המחתרת, הנוער הציוני, התגבש מתוך כך שהיינו פיסת ארץ ישראל בהוויה של הגולה. והיינו פיסת ארץ ישראל בהוויה של הגטו. בזה היה נדמה לי מקור כוחנו, עקשותנו והשראתנו. אך דגם ההשראה לא היה דמותה של ארץ ישראל הממשית הבנויה, אלא ארץ ישראל הנחשפת, הנערגת בשירים, ברעיון, באידיאולוגיה, ארץ ישראל ההולכת להיות, המציאות האחרת, ואנו שאמורים היינו ליטול בתפקיד פעיל בעיצוב עתידה. גיליתי בקטע הזה שאבא קובנר לא האמין באדם, באשר הוא אדם, כאינדיבידואל. אבא קובנר האמין בכלל היהודי, בכלל המתגבש בארץ, בכלל המתגבש בקבוצות קטנות של ציונים בגולה, שארץ ישראל היא מושא שאיפותיהם, חלומותיהם ותקוותיהם. אמונה בכלל, בקולקטיב היהודי, אם יחדל להאמין בלשון חלקות של הבטחות מרצחים וידע לעמוד על נפשו בעוד מועד. לא אמונה באדם במובן הנאיבי, ההומניסטי, המנותק ממציאות אכזרית, כי עם פיכחון חסר אשליות ונכונות למרד במציאות כדי להציל לא את חיי הפרט, כי עם את כוח עמידתו ורצון חייו של העם. זה כבר הניסוח שלי, זה התמצית של מה שאני שומע באבא קובנר, ואני חושב שזאת התשובה שלו. התשובה שלו שהוא מאמין לא סתם באדם, באשר הוא אדם, אלא הוא מאמין בקולקטיב היהודי הלוחם, המחובר עם ארץ ישראל. והניתוח הזה, התיאור הזה של מי שראה דברים מבשרו, איך נתפורר הכל בגולה בבת אחת, ואיך נתגבש כלל לוחם כאן בארץ, אני חושב שזה אחד הניתוחים המבריקים והמדהימים שאני מכיר. הרב עמיטל, מאמין גדול וציוני לא פחות, לא היה שותף למרד הגטאות. רק כשעלה לארץ ופרצה מלחמת העצמאות, התגייס לצה"ל ונלחם בלטרון עם חטיבה 7 בגולה. בשואה הוא הכין את עצמו למות על קידוש השם בהשפעת מורו ורבו באותם הימים, רבי חיים יהודה הלוי, השם יקום דמו. אני מצטט את הרב עמיטל שוב. הצלחנו לקחת איתנו ספר תורה מן הגטו. היו כמה חברים שהצליחו להוציא שס קטן. הימים האחרונים קודם נסיגת הגרמנים היו ימי אלול. הצלחנו לתקוע בשופר בראש השנה, להתפלל במניין, השתדלנו עד כמה שאפשר היה לא לעבוד בשבת עבודות דאורייתא. אתם מבינים? שם, בתופת המוחלטת הזאת, הרב עמיטל חשב כל הזמן איך לא לעשות עבודות מלאכות דאורייתא. כן, מה, איך לעשות דברים בצורה של דרבנן וזה. ניצלנו כל רגע שיכולנו להרגיש שאנו יהודים. ערב יום כיפור היה, מצאנו עצמנו בעיר רפאים, בלי נפש חיה, הגענו לבית הקהילה היהודית, אל הבית שבו גרתי עם הוריי. נכנסנו למרתף לשהות שם ביום הכיפורים. היה שם חסיד שמצא מקווה ויכולנו אף לטבול בערב יום כיפור. חילקנו את הלחם לערב היום ולמוצאיו. מה הלאה? השם ירחם. היה איתנו מחזור, אחד קרא את התפילה בקול רם וכך התפללנו במניין. הגרמנים התגברו שוב והרוסים נסוגו. משמרות הסתובבו בעיר, יריות נשמעו מכל מקום. קמנו למחרת יום כיפורים בבוקר והיינו רעבים מאוד. אני ובן דודי נכנסנו לדירה שהייתה של הוריי ומצאנו שם פרוסת לחם מעופשת עם עובש ירוק. השמחה הייתה גדולה. פוררנו את העובש, התחלקנו, ברחנו ואכלנו. בינתיים שמענו שנפרץ השער למטה וצועקים ליהודים לצאת מהמרתף. נכנסנו פנימה חדר לפנים מחדר. חשבנו אם לומר וידוי או תהילים. אני הפסימיסט, וידוי. הוא תהילים. בסופם של דברים אמרנו גם וידוי וגם תהילים. החיילים הגרמנים נכנסו ועברו בכל החדרים, אולם לאותו חדר שבו היינו לא נכנסו. זה היה נס גדול. בימים הקשים שהיו לפנים באירופה, יושבים היינו לעתים בקבוצות של צעירים מתקסים יצא כיצד לברוח, באיזה גבול לעבור. אומר לכם, הייתי בין הפסימיסטים. טענתי שאין כל טעם לברוח. הגרמנים רודפים אחרינו, נכין עצמנו לקידוש השם. כשהגעתי לארץ, פגשתי חבר מאותם ימים שהגיע לפניי ארצה. היה אז חבר כפר עציון. מישהו יודע מי זה? זה שיקו הגר, דודו של הרב בני לאו. הגר לאו זה משפחה, אתם יודעים? כן? אתם יודעים? אני לא יודעים. שיקו הגר נפטר לפני פחות משנה. הוא היה חבר של הרב מיטל מילדות. הוא היה אז חבר כפר עציון. כשראה אותי עם תוריה בידו אמר, אתה יהודה? אתה ניצלת? שאל בחס, אלו אתה התאפת למות על קידוש השם. ככה הוא פגש אותו. אני שמעתי את זה ממנו. לא יכול היה לשכוח את דבריי מאז. היה אדם חם מזג וזו הייתה תגובתו הראשונה. כשנרגע שאלני, יהודה, אם נשארת מאמין, נשארת דתי? עניתי לו בחטף, אלמלא לא נשארתי דתי, הדברים היו יותר מובנים? מי שאיבד את אמונתו, הדברים פשוטים לו יותר? ואז מתייצב הרב עמיטל במלוא כוח אמונתו, משמיע את זעקתה של האומה ושל האמונה. באמירת קדיש על ידי ציבור זה הרב עמיטל, כן, מביאה כנסת ישראל את מה שבליבה כלפי הקדוש ברוך הוא על רקע השואה. התייחסותנו האמונית כלפי השואה נעה סביב שני צירים, אשר לשניהם ביטויים בכתבי הקודש. הציר האחד הינו זעקת השאלה התאומית עם זעקת התביעה כלפי מעלה, אילי אילי למה עזבתני, צדיק אתה השם כי אריב אליך, אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלך, שלו כל בוגדי וגד, כזעקת הנביא ירמיהו, וכפי שמוסיף חבקוק ואמר, תאור עיניי מראות רע, והביט אל עמל לא תוכל, למה תביט בוגדים תחריש בבלה רשע צדיק ממנו. הציר האחד הוא זעקת מחאה, והציר השני זו כפיפות קומה כלפי שמיה, זו המוצאת את ביטויה בדברי משה רבנו, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. מצד אחד השאלה הגדולה, למה פניך תסתיר ממנו, למה שכחתני, למה עזבתני, נכון נסתרים דרכי השם, אבל אתה חונן לאדם דעת, חוננת בנו שכל, תבונה אנושית. לפי תבונה אנושית אין כל הצדקה לשריפת עשרות אלפי תינוקות מבית רבן שלא תאמו טעם חטא מעולם. אין חטא כבד ככל שיהיה שיכול להצדיק בעיני בשר ודם את שריפתן של עשרות אלפי אמהות כאשר בזרועותיהן יונקש עדיין. אין בעולם הישג ואין בעולם ברכה שיכולים לשמש פיצוי על שריפת אותם הרבבות שלא תאמו טעם חטא. והוא מתכוון לזה שהוא לא מוכן להסביר את תקומת המדינה בעקבות השואה. לא מדינת ישראל שבמציאות זו שמדי פעם מקיזה את דמה על קיומה, אף לא מדינת ישראל האידיאלית שבחזון איש תחת גפנו ותחת תאנתו יכולה להצדיק במשהו את מה שעבר על עם ישראל בשנות השואה. אין התייחסות דתית אמונית יכולה להיות קיינה ללא זעקת התביעה הזאת, צדיק אתה השם, אך משפטים אדבר אותך. אך מצד שני מרכינה כנסת ישראל ראשה כאגמון ואומרת כלפי מעלה עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט צדיק וישר. יש סתירה שלא ניתנת ליישוב בין שתי הגישות האלה, אך זה כוחה של כנסת ישראל, שעל אף התמיות שאין להם כל יישוב היא מצדיקה על עצמה את הדין. זה הניסיון הגדול של כנסת ישראל, הניסיון האחרון בשלהי הגולה ולפני הגאולה, לא להבין דבר ואף על פי כן להגיד עצור תמים פעולו. זאת אומרת, הקדיש אצלו הוא גם מחאה וגם קבלת הדין ביחד. רבותיי, מי שהיה שם בגיא הרגל לא יכול היה שלא לראות את יד השם. זה עכשיו קטע מדהים. הדברים היו כל כך בלתי טבעיים, כל כך בלתי מובנים, כל כך בלתי הגיוניים. אני ראיתי אלפי חיילים רשעים של הנאצים עומדים ומחכים, יושבים ובטלים מעין יכולת להגיע לחזית הרוסית בשל המסילות שהיו עמוסות יהודים. איך אפשר להבין שבתום המלחמה הגדולה הזאת, עם נפילתו של הצורר הגדול ימח שמו, היו המילים האחרונות שבפיו היהודים ניצחו? לא מצאתי את המקור לקביעה הזאת, לדיווח הזה, אבל אני כן יודע שהוא אמר, הרשע הזה אמר כמה פעמים, אם יישאר אפילו יהודי אחד, זה יהיה ניצחון שלהם. אין מקום להיכנס לפרטים, ממשיך הרב עמיטל, אבל כל מי שהיה שם ראה, זה לא טבעי. את יד השם ראיתי, אבל לא את הפשר, את המשמעות. הוא דיבר אליי, אבל לא הבנתי מילה. ראו את יד השם, ראו את דבר השם, אבל מה הוא אומר? אם, רבותיי, אם הייתה נקודת אור היסטורית אחת בשואה, הייתה זאת. היו שם שני מחנות. מצד אחד מחנה הרוצחים, ומצד אחד מחנה הנרצחים. ואנחנו השתייכנו למחנה הנרצחים. יעידו עלינו שמיים וארץ, אילו ניתנה הברירה לכנסת ישראל להתחלף בתפקיד, הייתה כנסת ישראל אומרת עדיף להיות בין הנרצחים מאשר בין הרוצחים. זאת נקודת אור היסטורית ששום דבר לא יכול להפעיל עליה. מעולם לא אמרתי בדבקות שלא עשה ניגוי כמו בימים ההם. הרב עמיטל מדבר, עכשיו אני, זה אני, הרב עמיטל מדבר על יד השם בכל, באורח בלתי טבעי לחלוטין ובתוך הסתר פנים גמור. אף אני, ישראלי בן הדור השני, נושא את שם סבי שנרצח בחיסול גטו ברואטין במזרח גליציה, ערב ערב שבועות תפשין ג', גם סבתי וביתם נרצחו שם באותה שנה. דיברתי פעם ביום עיון על אמונה יהודית לנוכח השואה שנערך בירושלים. דיברתי על הסתר פנים. אז הכרתי לראשונה את המשורר ניצול השואה, איתמר יעוז קסט. מי שמע על איתמר יעוז קסט? אחד. זה מבין המחדלים הרבים שאנחנו מדברים מדי פעם, זה עוד מחדל, כן, שלא מכירים את הדבר הזה. החינוך שלנו לא מכיר, איך אפשר. דיבר איתמר יעוז קסט, פעם ראשונה פגשתי בו. הוא דיבר אחריי ואמר, אינני מבין מדוע הרב שדיבר לפניי, כלומר אני, דיבר על הסתר פנים. אני הייתי שם והיה שם גילוי פנים, פנים בפנים בתוך האש. בקהל השומעים היו ניצולי שואה ואנשים מבוגרים. ליד שולחן הדוברים ישב גם פרופסור שווייד שדיבר ראשון. דבריו של איתמר יעוז קסט נתקבלו בדממת תדהמה. הגבתי ואמרתי, רק מי שהיה שם יכול לדבר כך. אילו אמרתי אני דברים כאלה, הייתם מגיבים בחמת זעם ובצדק. איתמר יעוז קסט, משורר נאו-דתי, אני אספר לכם איזה קטע או שניים. אחרי אותו יום עיון בירושלים, כשהכרתי לראשונה את האיש המדהים הזה, הזמנתי אותו לשבת לאופרה, והוא בא עם אשתו, אשתו חנה יעוז היא חוקרת שואה והוא משורר שואה. היא חוקרת ספרות והוא כותב אותה. ויש להם הוצאת ספרים, הוא הקים הוצאת ספרים שלו, הוצאת עקד, עקד ברמז לעקדה. הספרים שלו יוצאים בהוצאת עקד. הוא סיפר לי שהוא היה בברגן בלזן כילד בן 10. הוא בא ממשפחה שהייתה משפחה מתבוללת זה 3-4 דורות. בניגוד ליהודים דתיים שאיבדו את עולמם ובחלק מן המקרים גם את דתיותם בשואה אם שרדו, הוא איבד את ההתבוללות. הוא פגש את היחד היהודי בברגן בלזן. דווקא תיאור, כמעט הייתי אומר תיאור הפוך לזה של אבא קובנר, אולי כמו פיסה של דיבוק משפחתי, של קשר, של חיבור, משהו שהוא לא חש בו מעולם לפני כן. והוא אמר לי, שם בתוך האש פגשתי לראשונה את אלוהים. עד אז לא ידעתי ולא עלה על קצה דעתי שיכול להיות דבר כזה, שאנשים איבדו את אמונתם בשואה. ידעתי את דתיותם, את אמונתם שהתריסו כלפי מעלה, שמעתי שפגשו שם את אלוהים, לא עלה על קצה דעתי. דרך ארוכה אחרי השואה אמר לי תמר, דרך ארוכה מאוד הוא עשה עד שהוא קיבל על עצמו שמירת מצוות. זה לא קרה בבת אחת, זה היה בתהליך רב שנים וארוך. שנים ארוכות הוא כתב שירי שואה, אחר כך הוא עבר לשירה נאודתית. הוא לא, הוא קורא לעצמו נאודתי, כלומר התעוררות נאודתית, דתיות מחודשת. הוא סיפר לי שבמסע הראשון שהוא עשה לשם, להונגריה, לעיירת מגוריו בילדותו, הוא הגיע לבית הקברות ששם היו תמונים הוריו והורי הוריו, זקנים של כמה דורות, ועמד לפני סבא של סבא שלו, אני חושב שזה סבא של סבא שלו אם אני לא טועה. ואז אשתו אמרה לו, תסתכל בתאריך, וזה היה תאריך הפטירה שלו. הוא אומר, הרגשתי שהוא ממנה אותי שליח להמשיך משהו, להמשיך את הדרך שנגדעה. אז תמוי אוזקסט מאז כתב, חוץ משירי שואה, שורה של שירים שמתמודדים עם העולם הדתי מנקודת מבט של מי שבא אליו מבחוץ. לאחרונה הוציאו את, שנה שנתיים הוציאו את השירים שלו בשני קבצים, שאחד נקרא השורש הבוער, זה שירי השואה, ואחד נקרא האור הלבן, לשירי האמונה. שתי דוגמאות. לפני זה היו הקובץ היפה ביותר בעיניי נקרא שירים בשולי הסידור. מי יכול לכתוב דבר כזה? ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מרדיך. ומה אם אינני יכול? ומה אם אינני יכול לאהוב בלי להיות בין משיגי דמות הגוף? וכל השיר אחר כך עוסק בשאלה התיאולוגית הזאת, איך אוהבים את השם בלי דמות גוף? אומר לכם, בכל מחשבת ישראל שאני מכיר, אין דבר כזה. והוא נותן לעצמו תשובה. איך הוא בונה את מוסר האהבה מכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו ומכל ההיסטוריה היהודית, מכל מקום אפשר. או שיר קטן שהולך כך: בראש מגולה וחש כחוטא, בראש מכוסה וחש כמטעטע. פוסע הייתי על שפת ימה של תל אביב, ולראשי רק כיפת שמיים משחירה. נטלתי ממנו את הביטוי חופשי כיפת שמיים, שהרבה אנשים מודים לי על זה. בינתיים הוא כבר כיסה את הראש, הוא גם מתאר את ההתמודדות עם רצועות התפילין ואת הקושי להניח ואת הדחף הפנימי, להניח ואת הקושי להניח ואת ההתמודדות עם שבת ועם, יש לו שיר שנקרא טעות ביום השבת. טעות, מין הדלקת אור בטעות, כמין הרגל ישן משנים שהיה קורה בלילי שבתות, ואיך מתמודדים עם טעות כזאת. שירים מדהימים, פשוט שירים מדהימים, בן אדם מדהים. וכאן הוא כותב: במסה על הדרך מהוויה של דו שורשיות להוויה אמונית דתית על רקע השלכות השואה. זה הקובץ נקרא שבע במות יחיד. אלה המסות שלו. ואומנם נושא כפילות השורשים הטרנסנדנטית היהודית, כלומר קו השבר היהודי שבין אמונה לאי אמונה, בין חילוניות לדתיות, מחזיר אותנו לערף לחוויית השואה. אכן לא אחת תוהה אני היום מהו הגורם הפסיכולוגי שהפקיע אותי בראשית שנות ה-90 משתקעותי בפואטיקה האמונית, כשהוא מחזיר אותי במשנה כוח לעולם החורבן של שנות מלחמת העולם השנייה. הוא מביא אותי שוב וביתר עוצמה לכתיבה שירית על השואה. לעתים נדמה לי כי הייתה זאת תחושת כשל אמונית, בשעה שכבר נהגתי לקיים מצוות, אף כי בצורה אנרכית במקצת. סבור הייתי כנראה כי מיציתי את גבולות הנושא, זאת מבלי שאבין כי מצוי אני בתוך תהליך של רצו ושוב. דומה ביקשתי לשוב בוודאות, לוודאות ספרותית מוכרת, הלואי ודאותו של עולם השואה, שעסקתי בו פעמים כה רבות בעבר. עכשיו הוא כתב שיר תשובה לגינטר גרס. ממש, ממש עכשיו. לפני כמה שנים הוא כתב שיר תשובה לשיר של מוחמד דרוויש, שכתב משהו כמו: לכו מפה ותיקחו גם את המתים שלכם איתכם. הוא ממשיך להתמודד עם, לא רק עם השואה אלא גם עם הצוררים. על רקע זה נוצר ספר שירי דלתות צריפים עוד נפתחות בי. כלומר, עדיין אני חי את הצריפים ההם. שהוא בעל אופי נטורליסטי, גרוטסקי, קיצוני, בניגוד לשירי נוף באשן, אימפרסיוניסטיים, שניים קבצים שלו. ואולם שיר החתימה שבספר זה הופך בעיני את הקערה על פיה, שהשיר גילוי פנים העמיד אותי מחדש ובמודגש אל מול המסלול התיאולוגי, והפעם המסלול תיאולוגי של החורבן. זו הפעם הראשונה שהצלחתי להעניק ביטוי להרגשה כי השואה היא נוכחות השם צבאות במלוא אימתו עלי אדמות, בעיצומה של מלחמת גוג ומגוג. אבי מיטל אומר, ראיתי את יד השם, שום דבר לא היה טבעי, אי אפשר היה לא לראות שזה בלתי טבעי, אבל אי אפשר היה להבין כלום. תמר יוז קסט אומר, נוכחות אימתנית של השם צבאי האדמות בעיצומה של מלחמת גוג ומגוג. על כן היא השלב הדינמי והמחריד של קרבת הגאולה, תוך שימוש באמצעי היבחרות מודרני, שהוא הגז. אני מביא רק את דבריהם של ניצולים, כי אני לא יודע, אני חושב שהם, מי יכול לדבר בכלל מי שלא היה שם. השיר גילוי פנים, אני קורא לכם אותו. אפורי פחד היו השמיים מעל, וזרועי נוצות עורבים מפוחמות. הן היה זה לעת כי נשאו רכבות מסע בתחתית עולם הנבראים ומקצות האצבעות פכפך הגז. ושוב, אדון כל הארץ בא חמוץ מבגדים מבוצרה, כאיש הדורך ענבים בגת הוא בא. זה ישעיהו. הוא בא מבבל והוא בא מרומא, חולף על פני גרנדה של צלב, וחולף על פני ברלין המאותרת דגלי שחור אדום. מורה במטה זעמו על ורשה ועל בודפשט גם יחד, בלא שיקראו איש. אין בעת ההיא, כל הכתוב בספרי הקודש עמד להתקיים אל נכון. הגם שנעלם מועד ההתרחשות מעיני מגידי העתידות ומחשבי הקיצים. לא יכלו לומר לנו מתי זה יקורה. ואף על פי כן, אותה עת הניף אלוהים את ידו על הערים המשתקפות בשולי הרקיע ברעדה, ועל כף ידו פתוחת האצבעות נער קטון מנמנם בתוך האור המגשש דרכו. זהו כמובן הנער הקטון, חבוי בכף ידו של הקדוש ברוך הוא. כי אכן גילוי פנים היה זה בנפול אימה על כל המעשים מסביב, ולו גם נמנעה הידיעה מתאי המוח ומן החוטים שבגדרות החשמליות אשר מילאו את מקום המלאכים והשרפים לאובי הכנפיים בפתח העולמות הנחרבים. אני לא מבין איך אפשר לכתוב ככה, אבל אני מתבונן, אני מקשיב, אני קורא. בכוונה הבאתי שלושה ניצולים עם שלוש תשובות ואמת אחת, כי אני חושב שמה שאיתמר יעוז קסט קורא גילוי פנים זה מה שהרב עמיטל קורא הסתר פנים, זה כמעט בדיוק אותו הדבר. ואל מול האימה הזאת אבא קובנר מדבר על התפוררות של הכלל היהודי עוד לפני החיסול, לעומת ההתגבשות בארץ, ואפילו שם בזער פה זער שם במחתרת, בפיסות ארץ ישראל שבגולה. תמר יוז קסט מדבר על התגבשות דומה של התחלת דרכו של נער יהודי חזרה אל הדתיות, אל האלוהים, אל עולם האמונה. והרב עמיטל מדבר על קדיש כפול משמעות, גם מחאה וגם קבלת הדין ביחד. כשאבא קובנר הוא מייצג את לוחמי הגטאות, מורדי הגטאות, ואב עמיטל היה מוכן לקידוש השם, למסור את לא היה אתמול לא מצא טעם בשום מאבק, והדרך שלו הייתה לי להיות מוכן לקידוש השם, למות על קידוש השם. ותמר יוז קסט מדבר על המפגש עם אלוהים משם, שזה משם התחיל. אז זה הפרק שנקרא אמונה אל מול השואה. בחתימה כתבתי ככה: חזרנו אל אמונה קיומית שנצרפה בכבשני השואה במובן חדש ישן. אמונה שהיפוכה אובדן, חידלון וייאוש. נחישות חזקה לשמור על העם היהודי ועל יהדותו, איש איש כפרשנותו וכהבנתו. הנחישות. הנחישות לשמור על העם היהודי, על הכלל היהודי, על היהדות. כן, אבא קובנר בדרכו, הרב עמיטל בדרכו, איתמר ירוזקס בדרכו. שלושה אנשים מאמינים בסך הכל, אמת אחת. אף על פי כן עדיין אנו בדרך, טרם הגענו לחוף מבטחים, ושנאת ישראל גואה בעולם כולו וכמובן מסביבנו. אבל לעניות דעתי עוד לא התמודדנו כראוי עם אמונה שהיפוכה הוא עוול, והיא מבחננו העיקרי, טעם חיינו ותקוות עתידנו, לשוב ולעלות מברית הגורל אל ברית היהוד. כי מה שתיארתי פה של אמונה שנצרפה אל מול השואה, אמונה קיומית שנצרפה אל מול השואה, היא ברית גורל, בלשונו של הרב סולובייצ'יק, בלשונו הנפלאה של הרב סולובייצ'יק, לשוב ולעלות מברית הגורל אל ברית הייעוד. איך? על ידי חתירה אל אמונה שהיפוכה הוא עוול. זה מבחננו העיקרי, טעם חיינו ותקוות עתידנו. אם נזכה ונשוב אל אמונה שהיא יושר, יש תקווה לחזור באיזשהו אופן גם אל הכרת הטוב בעולמנו, שאל מול בברית הגורל הוא הרב עמיטל השליך אותו, כלומר אי אפשר. אם נזכה ונשוב אל אמונה שהיא יושר, יש תקווה לחזור באיזשהו אופן גם אל הכרת הטוב בעולמנו. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה ניסיון שלי לתת, להגיב בכל זאת על האתגר שהרב עמיטל זרק, ולא להישאר במקום של ויתור גמור על הכרת הטוב. זהו, המאמר כולו נקרא אמונה אל מול הפחיה. יש בו פרק על מסג והרמב״ם, יש בו פרק על פילוסופיה וחסידות, יש בו פרק על הרב קוק והרב סולובייצ'יק וחזון איש. ומה שקראתי לכם עכשיו זה הפרק האחרון, אמונה אל מול השואה. אני חושב שזה חיוני לקום ולהתמודד מחדש עם מושגי האמונה מתוך מציאות החיים של העם היהודי בדורות האחרונים. אני חושב שרוב הציבור הדתי, הרב עמיטל מבקר את זה, אבל הוא לא, אני חושב שהוא מנסח את זה קצת שונה ממני. אני חושב שהציבור הדתי ברובו, הדתי והחרדי ברובו, בתודעתו עוד נמצא לפני השואה. הוא עוד נמצא לפני השואה, הוא עוד נמצא אפילו לפני מלחמות העולם, לפני ימי המנדט, לפני הצהרת בלפור. רוב רובו של הציבור הדתי והחרדי התורני נמצא בתודעה בתקופה העותמנית. הרבנות, התפיסה התורנית, הלכתית, היא בשורשיה, ביסודה, בתפיסות העותמניות של התקופה העותמנית. כמובן מתעסקים עם המודרנה, אבל מתעסקים איתה באילוץ. רק במקום שהמודרנה כופה את עצמה, היא כופה את עצמה בטכנולוגיה, ברפואה, אז מוכרחים לעסוק. היא כופה את עצמה בצבא ובדינה, אז מוכרחים לעסוק. במקום שהמודרנה לא כופה את עצמה, התודעה התורנית נמצאת בתקופה העותמנית. ברובה, ברובה, לא כולה, ברובה. אני רחש בזה בעיקר כשאני שם לב להתפוררות, כן, בניגוד לקולקטיב היהודי המתגבש בארץ, מדינה, הצבא, יש התפוררות של העולם התורני, ממשיכה התפוררות. כל ישיבה בונה לעצמה את הר סיני שלם בפני עצמה, כל חצר חסידית, אין שום, אפילו לא חכם בשי שיקבל החלטות. כי חכם בשי, היינו הרב הראשי, זה מינוי של השלטונות. אתה רואה שאנשי הלכה מדברים, מצטטים את הרמה במדינות אלו, וכאילו הם פה, כאן ועכשיו, מדברים שאשכנזים שנמצאים פה נמצאים במדינות אלו של הרמה. אנחנו לא, אנחנו כבר לא, אבל בתודעה אני רואה רבנים, שומע רבנים צעירים ורואה שהם כותבים, נגיד מצטטים את הרבייה בקשר להסבה, שבימינו של הרבייה אין הסבה כי יושבים ליד שולחנות. אני אומר לעצמי, מה זה צריך להביע? ימינו שלנו הם לא ימיו של הרבייה, וגם לא ימי השולחן ערוך שהרמה שמצטט אותו. אז מה? אנחנו יושבים בפינות ישיבה, יש הסבה לגמרי. מה העניין? רק בלי רגליים על הספות. מה הדבר הזה? מה פתאום בימינו? למה מצטטים פוסקים ממציאות אחרת חלוטין? כאילו זה אותו דבר. אני שומע, אני קורא ניתוחים. כן, הרב עובדיה שלימד אותי ש... אסור לערב ענייני קבלה בענייני הלכה. מצטט את החתם סופר שזה כמו כליים בקרם. אבל כשהוא מגיע לתפילות ולסליחות, הוא פתאום הולך בעקבות הארי נגד מרן, נגד שולחן ערוך. ואז הוא מסביר שעד חצות אי אפשר להגיד סליחות כי זה זמן הדין. ולא לתת את הדעת כלל שהפירוש של זה הוא שמחצות ואילך היו קמים. אנשים היו ישנים מהתחלת הלילה עד חצות. מחצות קמים ליום הבא. המקשקמים, המקדימים קום. חצות לילה קומו לדעת לך למשפטי צדקך. זאת אומרת, שתיים בלילה זה תקופה של, זה זמן של התעוררות. הפושעים בכל העולם העתיק עשו את מלאכתם בחצי הראשון של הלילה, כי אז כולם ישנים. אנחנו חיים עם חשמל. מתי הזמן גן העדן של הפושעים? מחצות ואילך. מה, מי מתעורר אצלנו בשתיים בלילה ליום הבא? איזה דברים האלה? זה כבר לא קיים. לא, ההגדרות כבר התקבעו, זהו. התודעה, התודעה היא לא פה עוד, בכלל. כשאומרים שתעלינו בשמחה לארצנו, אני מבין, אנשים עוד שמה, בתודעה הם שמה. עוד לא הגיעו. אז ברור שעוד לא, זה לא שמוציאים את השואה מתודעתנו הדתית, לא נכון. אני רוצה לומר לרב עמיטל, הם עוד לא הגיעו לשם. אתה עברת את השואה, הם עוד לא עברו אותה. הם עוד לא הגיעו לשם, הם עברו את השואה פיזית, לא תודעתית. אז כשמדברים על ניסי ניסים של השגחה פרטית פה ושם ושם ופה בכל הדפים למיניהם, זה בא ממקום שעוד לא, שתודעת השואה עוד לא נצרבה. לכן אני חושב שההתמודדות עם האמונה אל מול השואה היא חיונית והכרחית, ואני חושב שכן, הקדוש ברוך הוא שלח לנו לפנינו אנשים כמו הרב קוק, כמו הרב סולובייצ'יק, שסללו דרכים חדשות ישנות לבניין האמונה בדור של שבר מוחלט. ו אז זה אני אומר, לולי השם שהיה לנו, מקום עלינו אדם, אז היה חיים לנו ובחרות הפעם בנו. כן, השם היה לנו. גם השם נתן לנו אנשים כמו הרב עמיטל, כמו אבא קובנר, כמו איתמר יאוזקס, ניצולי שואה ומאמינים. כל אחד בדרכו. כשאני, אני שואב מכולם, כן, אני הרצתי את הרב עמיטל באמת באופן יוצא דופן. הוא היה בשבילי הפתעה מוחלטת אחרי העולם של מרכז, עם כל זה שהרב צודה מורי ורבי, אבל קיבלתי הרבה מאוד מהרב עמיטל, מהישרות והפשטות של התפיסה שלו, המכונות לומר את הדברים באופן בלי להתחכם, גם הלכתית גם רעיונית. ואני אוהב עד מאוד את איתמר יאוזקס, אבל אני מתאר לעצמי שקלטתם שעמוק בלב פנימה אני יותר קרוב לאבא קובנר מאשר לכולם. כן? אז אני חושב שהבנתם. זאת אומרת, דווקא הנקודה של אבא קובנר מדברת אליי מאוד חזק. אבל אנשים הם אנשים שונים, וצריכים להכיר. אז זה שבחינוך הדתי לא מכירים את הדברים הללו, לא לומדים אותם, לא עוסקים בהם, לא בחינוך הדתי, לא בישיבות, אי אפשר בימינו אלה להתפלל מסידור בלי לקרוא שירים בשולי הסידור, בלי להבין מה מתחולל כאן מסביב, ולהיות מודע לי. איש כמו איתמר יאוזקס היה צריך להיות כבר כמה פעמים אורח בישיבה כזאת בשבתות. זה משהו נדיר. אם אין לו כוח לבוא, היה צריך לנסוע אליו. זה משהו נדיר ותופעה ייחודית. אנחנו חיים בפרק הזמן האחרון שניתן לו לדבר עם ניצולים חיים, ולא עושים מספיק בעניין הזה. ניסיתי לתרום את שלי, לכן חשבתי שאני לא יכול לעבור היום ככה לסדר יום פשוט. שולח אתכם לקרוא את האמונה אל מול הפכה בהיקפו השלם. גם משמיעה זה לא מספיק, צריך לקרוא את זה. של... ושנזכה להיות שליחי ציבור לאלה שלא זכו.